והיום. שני הדברים הקטנים היו... סתם, זה מעניין. יש מאמר חז"ל, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. הרעיון של המאמר חז"ל הזה, שלפעמים אנחנו מזלזלים בדברים קטנים, ובעצם שם פוגשים את הדבר הכי גדול. הרעיון הזה היה בצורה מאוד חזקה, לא רק כל התורה. דיברנו על דקדוקי ההלכה, דיברנו על להגיד תודה, דיברנו על דברים פשוטים. דיברנו במקביל גם על כוח ההולדה, שבתוך משהו קטנטן יש את כל הדורות הבאים וכל זה. זה העניין אחד. העניין השני, הוא מתבקש מהעניין הראשון. זאת אומרת, תכף נראה, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? אני לא פילוסופיה. התורה, איך לקיים את זה. העניין השני שמתבקש מהעניין הראשון, זה באמת האפשרות של הקיום, זה שאפשר חזרה להגדיל את הדברים. כן? שאפשר דרך הדברים הקטנים והמצומצמים, אפשר להגיע לגדול. ותמיד זה ככה, הנגיעה שהשם נוגע בנו, נוגע בכולנו. דיברנו על זה כמה פעמים, זה לא ש... העולם העליון הוא הבן, והעולם האמצעי הוא הנכד, והעולם התחתון הוא אני. חס ושלום, זו תפיסה עקומית. הקדוש ברוך הוא בורא את כולם בצורה ישרה. השפע מתקבל קודם בעולם העליון, אחר כך... אבל מקבלי השפע נבראים ישירות מהשם יתברך. ובכל נברא ונברא יש נקודת החיבור שלו עם השם. כמה שהוא קטן וכמה שהוא... אז קודם כל זה תיקון האמונה. וזה גם לא לזלזל בדברים קטנים. ולהתייחס לזה, אם השם רוצה שזה יהיה, בפרט אם זה פנימיות רצונו יתברך. זאת אומרת, לא סתם שהוא רוצה שזה יהיה, מאיפה אני יודע, כי הוא ברא את זה. אבל אם הוא אומר לי שאני אעשה משהו, הוא אומר לי במה לבחור, זה עוד יותר ישיר, זה ממש, זה נגיעה, לא רק בעצם המציאות שלי, זה נגיעה בכל הציור קומה של הבן אדם. כשבן אדם איש כשר מסתובב כל הזמן עם מחשבה כזאת, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה שאני אבחר להתרכז עכשיו? בתוך מה לשקוע הרגע? זה נכון בתפילה, זה נכון בתורה, זה נכון בכל דבר. זאת אומרת, יש קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים לחיות את הקשר הזה. אנחנו יכולים להתעלם ממנו. ואנחנו מתעלמים ממנו בגלל שזה דברים קטנים. זה דברים קטנטנים, והם לא חשובים בינינו. הקשר, מה כבר יכול להיות הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא? זה לא יכול להיות יותר גדול ממני, ואני כל כולי קטן. אז מה עשינו כמו שאומרים? מה זה שווה? מה יש להשקיע ולקדם כלום כמוני? אבל זה לא נכון. זה מה שראינו עד עכשיו. עכשיו אנחנו הולכים לראות בהמשך, נראה דבר שלישי. יהיה עוד כמה דברים לפני זה, אבל הדבר השלישי שמאוד קשור לשני הדברים האלה שראינו כבר, זה הנושא של אחדות וריבוי. זה גם אותו דבר. יש לנו בעולם איכשהו נראה לעינינו עם המון המון דברים קטנים, זה הרבה דברים קטנים שכל אחד שונה מחברו. ואפשר לגלות בתוך כל אחד מהם, כמו שאמרנו קודם, שבתוך כל הקטנים אפשר לגלות את האינסוף, אפשר גם לגלות בתוך כל הריבוי את האחדות, כי האינסוף הוא אחד. הוא אחד בצורה מוחלטת, לא יכול להיות. הוא לא מתחלק לחלקים. והעולם שהוא ברא, הוא נראה לעינינו מחולק לגמרי, ועד כדי כך שיש לזה גם השלכה פשוטה, אנחנו גם עושים מכות אחד עם השני. ניסים לנצח אחד את השני. ולמעשה, כל פעם שאנחנו מזיקים למישהו אחר, או למשהו אחר, כל פעם אפילו שאומרים על לא תשחית, לא תשחית, זה אפילו לגבור את הבקבוק באמצע המדרכה, ככה עם כל ה... אז כל פעם שעושים דבר כזה, אז זה לא פוגע רק בחפץ או באדם שעומד מולנו. זה פוגע בהתגלות מלכותו יתברך. זה פוגע בגילוי מלכות השם. זה מרחיק אותנו מלהבין שהשורש של הכל הוא אחד, אחד יחיד ומיוחד, וכולנו נבראנו בשביל להשיג את האחדות הזאת, בשביל להשיג את הגדולה הזאת, וכל זה. ברגע שאנחנו פוגמים בזה, וזה העומק של קודש הבריך הוא לא שריה אלא באתר שלים, לא שריה באתר פגים, במקום שיש פירוד לבבות אין השראת השכינה. אז זה נראה בהמשך יותר, אבל הכל בא מאותו מקום, כי השניות והפירוד והקטנות וכל הדברים האלה, זה מה שאנחנו רואים, זה מה שמראים לנו, אלא יתך זה לטובה, מראים לנו כדי שמוכל, שיהיה לנו כמו המדרגה הנמוכה של הסולם. למה עשו את המדרגה הנמוכה של הסולם? זה שישארו שם. כשנשאר שם לא צריך סולם, זה משרת רע. יש סולם שהמדרגות מביאות אותו עד מקום, מביאות אותן עד מקום גבוה. צריך את המדרגה התחתונה, כי אחרת לא נוכל לעבוד עליו. אז ככה זה גם בעבודת השם. ההשגה הפשוטה של מה רבו מעצרך השם, אחרי זה יש השגה של מה גדלו מעצרך השם, ואחרי זה יש השגה של השם אחד, וכל השבע רקיעים והארץ וארבע רוחות העולם, הם פרטים בתוך האחד, הם אותיות בתוך המילה אחד. בהתחלה מדברים על ריבוי, רואים הרבה דברים קטנים. אחר כך מתחילים לדבר על גדולה, בסוף מדברים על אחדות. זה הסדר, ואנחנו נפגוש את זה, את הסיפור של הקטנות והגדלות ראינו כבר. ואת הסיפור של איך שאפשר להקדים חזרה את הקטנות גם ראינו. עכשיו אנחנו צריכים לראות איך למצוא את האחדות. אבל בינתיים מחכה לנו עוד משהו. אחד מהדברים שדיברנו עליהם, שבהם שזה נראה דבר קטן ונמוך ודרכו אפשר לעשות דברים גדולים, זה הדיבור. דיבור זה אחד, יש בדברי חז"ל, ומישהו גר ליד השני עם שלוש שנים לא מדבר איתו, או שיוצא להם לדבר, או שפגש אותם במקום שאסור לדבר, זה בסדר, אבל שיוצא להם לדבר, ואני כל יום בבוקר נוסע עם מישהו באוטובוס, שאני שלוש ימים לא אומר לו שלום. אז זה כבר גדר ששונא, אני לא יכול להעיד עליו בבית דין. אני כבר משוחד, עד כדי כך. איזה הוא שונא, כל שלא דיבר עם אורגים, עם גמל ימין. ולהפך, דיבור, כן לדבר, זה הקשר. הקשר הכי גדול שיש לנו. אם היה לנו קשר במחשבה, אז בטח היה טוב. לא תמיד. אבל הקשר הכי גדול שיש לנו זה הדיבור. ואם הדיבור יכול להיות הנברא הכי נמוך, אם רק הוא מדבר, אז הוא יכול להתקשר לשם דבר. בדיבור יש עצמה משהו ענקי. ועל הדיבור הזה הוא מדבר, למדנו קודם, שהדיבור יכול לעשות, יכול להגיע למלוא הפוטנציאל שלו, אם הוא אמיתי. אם הדיבור חסר אמת, אין לו כוח. גם בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום. התפילה צריכה להיות אמיתית. דיברנו על זה שצריך להתפלל על הדברים האמיתיים שבאמת חסרים לנו. לפעמים זה נראה לנו, לפעמים אנחנו מתביישים על מה שאנחנו רוצים להתפלל. ממש כך. רבי נחמן אמר פעם לרבי נתן, הוא אמר, אתה מתבייש להתפלל על פסטור? הוא היה עני, ולא היה, היה חסר לו פסטור, הוא לא יכל להרשות לעצמו את האגורה, לקנות את הכפתור. אז רבי נחמן אמר לו, מה אתה מתבייש להתפלל על כפתור? איך שהסבירו את הסיפור, סיפור חסידי תמיד בסדרים, זה תמיד לימוד. וכל הדברים הענקיים שאתה מתפלל עליהם, אז זה יותר מכפתור. מה? אנחנו כולנו רק לא שווים יותר מכפתור. זה לא משנה. זה האמת. אם תרגע זה מה שחסר לך, אז צריך להתפלל על זה. יש לפעמים בן אדם אומר, אז יהיה בלי כפתור. מה יש? אז זה לא נכון. אם זה באמת לא חסר לי, אז זה לא חסר לי. אבל אם זה חסר לי, אז המקום היחיד שאני צריך לקבל אותו, זאת אומרת, יש נגיעה של הקדוש ברוך הוא בכל המבדים של המציאות, והנגיעה הזאת היא ישירה. לא דרך כל מיני. קרוב השם לכל תורה, בתנאי שקרוב באמת. לכל השם קרוב באמת. זה למדנו. עכשיו אנחנו רוצים ללמוד על ארבעה חלקים בדיבור, איך תסביר אותם, תסביר אותם בצורה קצת נעלמת וקשה. נמצא, אנחנו באמצע עוד, עוד ארוכה מאוד, באמצע עוד דלת. בספרים הקטנים יש שם התחלת הנחה, התחלת קטע. נמצא שעיקר קיום ושלמות הדיבור על ידי האמת. לדיבור יש ערך אם הוא אמיתי, גם בתור תפילה, גם בתור שיחה, גם בתור מה שלומך. אם הוא אמיתי, אז הוא עושה לך טוב. אם זה לא אמיתי, אז... עזבו אותי. כן? עיקר קיום השלמות הדיבור על ידי האמת, שהוא מאיר בדיבור, האמת מאירה בדיבור, על ידי שלושה שמות. יש שלוש שמות שזה שלושת ההנהגות המרכזיות של השם שהוא מנהיג את העולם. השם מנהיג את העולם על ידי החסד, שזה עוצמה אינסופית, יש שם המון אור והמון כוח, אנחנו נדבר על זה בהמשך. השם מנהיג את העולם על ידי דין. אצל מצטייר תמיד דין, אנשים ופדות, אבל דין זה צמצום. אותו אור של חסד לא יכול להתקבל אלא אם כן יצמצמו אותו, והשם מנהיג את העולם על ידי מידת הרחמים. מידת הרחמים היא חשובה, שגם החסד וגם הדין מודים שלא מגיע לנו. לפעמים גם החסד, גם אם הקריטריונים של החסד לא מגיע לנו כלום, גם חסד עושים למי שמגיע לא, רק הקריטריונים שם הם יותר נוטים לחסד. זאת אומרת, אם הוא קצת עשה, אפילו אם לא עם כוונה הכי נכונה, נותנים לו. אבל מה יהיה אם הוא לא עשה שום דבר? לא מגיע. אבל רחמנות עליו, אז נותנים לו מצד הרחמים. ברחמים לא שואלים אם מגיע או לא מגיע. בחסד שואלים אם מגיע ואומרים שכן. בדין שואלים אם מגיע, אבל לא תמיד אומרים שכן. אבל בשניהם שואלים אם מגיע. ברחמים לא שואלים אם מגיע, שואלים אם סובל. למידה אחרת. זה מידה, השונה שלה הרבה יותר גבוה. אבל בכל פנים, אלה הם שלושת ההנהגות של שם מנהיג את העולם, והם מרומזים בשלושה שמות. אנחנו יודעים במדרשים, לפי מעשה אין לי נקרא, זה כתוב במדרש על פרשת שמות. לפי מעשה אין לי נקרא, שכל הנהגה של השם ברוך שהוא מנהיג את העולם, לכל הנהגה כזאת, כנגדה יש שם אחד מהשמות הקדושים. השם של מידת החסד זה א' ל', שם כן, חסד כן כל היום. השם של מידת הדין זה אלוקים. הפירוש של המילה אלוקים זה יום שופט. והשם של מידת הרחמים זה הוויה. לא יודעים למה. ההוויה, המשמעות של הוויה זה משמעות כפולה. יש משמעות של הוויה שהוא קיים. יש אומרים הוא קיים, הוא שמו קיים וזה. ויש הוויה שהוא נותן לנו את הקיום. שהוא מהווה אותנו. אז זה שהוא קיים ונעלם, זה לא הנהגה. זה עצמותו התברך, זה נעלם מאיתנו, אנחנו לא מבינים בזה כלום. זה נקרא שם הוויה דלעלה. הרמק כותב את זה, שם הוויה אין לו פירוש כלל. מה אומרים לנו במילה הוויה? שהדבר היחיד שיודעים אותו אותה זה שהוא קיים. זה יודעים איך, מה, מו, לא יודעים כלום. יש שם הוויה שנקרא שם הוויה דלתתה, שם הוויה הנמוך יותר. המשמעות של שם הוויה הנמוך יותר זה שהוא נותן לנו את הקיום, הוא מהווה אותנו. זה מידת הרחמים. להוות זה תמיד מידת הרחמים. זה לא יכול לבוא מצד מידת הדין ולא יכול לבוא מצד מידת החסד. כי מצד מידת הדין ומצד מידת החסד תמיד שואלים אם מגיע לנו. ועל עצם ההוויה אי אפשר להגיד שכן, למה מגיע לנו שיעבו אותנו? הרי לפני שיעבו אותנו, אבל לא היינו. אז איך הרווחנו? איך הרווחנו את השכר להתקיים? אז זה חייב להיות, זה חייב להגיע רק מהרחמים. זה אחד מהסיבות על קיום העולם לגלות רחמנותו. יש עניין של לגלות מלכותו, זה יותר שייך למידת הדין. ויש עניין של כדי שבני אדם יכירו את גדולתו ויותר שייך למידת החסד. ולגלות רחמנותו שייך למידת הרחמים. אז בכולם אמת. הרחמים הכי גדולים הם כשיודעים את גדולתו וכשמקבלים את מלכותו, זה הכל אחד. אבל על כל פנים יש שלושה הנהגות, וכששלושת ההנהגות האלה מהירות בדיבור שלנו, הדיבור שלנו הופך להיות אמיתי. הדיבור של השם יתברך הוא תמיד אמיתי, כי תמיד הוא בא... הדיבור של השם זה ספירת המלכות, וספירת המלכות יש בה את שלושת העניינים, הוא מקבל את שלושת העניינים האלה. זה מרומז לפסוק בתהילים, כן, אלוקים, השם, י' כרב כן, הם כתובים אחד ביד השני, שלושתם, דיבר ויקרא ארץ. ארץ זה כינוי למידת המלכות. כששלושת המידות האלה מתגלות, מידת המלכות מקבלת מהם את ההנהגה האמיתית של העולם. זה לא יותר מדי נוטה לחסד. מה היה קורה אם הנהגת העולם היה יותר מדי נוטה לחסד? מה היה קורה? תלוי איזה חסד. אם זה היה חסד גשמי, אז היינו כמו לפני המבול. היה להם שפע גדול והם היו רשמים גדול. כאילו הם חשבו שככה זה צריך ללכת. יש להם כבר את הכל, הם לא צריכים יותר לדעות. זה חסד גשמי. אם היה חסד רוחני יותר מדי גדול, לא היינו יכולים לסבור. זה היה מאיר לנו הערות כאלה, שזה היה הרבה מעבר ליכולת הקליטה שלנו. זה לא מתאים למה שהשם רצה מהבן אדם בעולם הזה. אם היינו רק מצד מידת הדין, אם היינו מקבלים את השפע רק מצד מידת הדין, מה היה קורה? גם כן שני אופנים. או שהיינו מקבלים מיד עונש על כל דבר, ואז גם שם זה מתחלק לשניים. זאת אומרת, או שלא היינו, כי היינו חוטאים והיינו נעלמים, או שכן היינו, אבל היינו הופכים להיות רובוטים. כמו שבן אדם לא מכניס את היד לאש, למרות שיש לו בחירה, תיאורטית. זה דין גשמי, אבל יכול להיות גם מידת הדין הפוכה. זה יכול להיות מידת הדין שבכלל לא השתתלו עליהם. תשבו את הראש לבד. זה הכי גרוע. זה ההסתרה, זה כמו אבא שאומר, אני לא אבא שלך, לך. אני לא מעניש אותך. זה, ודאי שככה העולם לא יכול להתקיים. מידת הדין כזאת, אז העולם יחסל את עצמו מיד. אין שום גילוי אלוקות, אין שום תודעה יותר גבוהה. אז ראינו שהעולם לא יכול להתקיים רק עם מידת הדין, רק עם מידת החסד, ורק עם מידת הדין העולם לא יכול להתקיים, ורק עם מידת הרחמים גם העולם לא יכול להתקיים. כי אם רק ירחמו כל הזמן ולא יהיה שום עניין של דין, אז בני אדם יהיו בדיוק כמו שיהיה להם ריבוי חסד. הם לא יבינו שזה מגיע למקום אחר. הם עוד יחשבו שזה מגיע להם. וכך כתוב בזוהר, כתוב על פרשת השבוע שקראנו בשבת בתורה, פרשת קורח. יש פסוק ועבד אל איבי הוא, יש שם קטע ארוך בזוהר, שם כתוב שהמילה הוא מראה על מידת הדין. למה? הוא זה לשון נסתר, הדקדוק. הדקדוק הוא קבלי. שומעים לשון נסתר, מדובר על מידת הדין. ועבד הלוי הוא, והלוי שייך למידת הדין, הכהן הוא חסד והלוי הוא גבורה. ועבד הלוי הוא, מהו הנפטר, הלוי, מידת הגבורה שלו, הוא נוגע במקומות מאוד גבוהים. זו המילה הוא, הוא תמיד מדבר על מדרגות מאוד גבוהות, כתוב שם, הוא דעתיקה. איך כתוב בזוהר כתוב? הוא זה מרמז על פנימיות הכתר, למעלה מכל העולמות, ואחר כך הוא ממשיך, הוא כותב שאלמלא דינה השתכח בעלמא, אם לא היה מידת הדין בעולם, אז בני אדם לא היו יודעים את האמונה הקדושה, זה פשוט לא היה מעניין אותו. זאת אומרת, תמיד, אנחנו צריכים איזשהו סטארטר, נקודת ההתחלה שלנו היא לא גבוהה, נקודת ההתחלה שלנו היא לא... אז צריך לדחוף אותנו. והדחיפה הראשונה שאנחנו מקבלים זה מידת הדין. זה לדעת שלא תמיד אנחנו בסדר, ושצריך לקחת עצמנו בידיים. אחר כך מגיע כל היתר. ואז המלכות מקבלת את כל ההנהגות האלה יחד, וככה היא מנהגה את העולם. רק כמובן שבתוך זה יש כל מיני איזונים. יש זמנים שהדין גובר, יש זמנים שהחסד גובר, יש זמנים שהרחמים גוברים. כל התפילות שלנו הן בדיוק על הנקודה הזאת. שיתגברו רחמיך על כעסך. לא אומרים שיתבטל כעסך. שהרחמים יהיו יותר. צריך את הכל, אבל שזה יהיה יותר. זה התפילות שלנו. אותו דבר בבן אדם, אנחנו לא יודעים סתם, בבן אדם זה גם אותו דבר. אם הוא מכוון, אם הוא רוצה באמת, אם ניקח למשל דוגמה, דוגמה נורא פשוטה. בן אדם שרוצה באמת את טובת זולתו. בן אדם שרוצה באמת את טובת זולתו, האיזון הזה בין המידות נשמר בלי שיחשוב על זה בכלל. תשימו לב, אם אני חונק מישהו מרוב אהבה, כמעט שאני נהנה מהאהבה, אבל אני לא דואג לו. או אם אני כל הזמן כועס עליו, ואני כביכול רוצה לחנך אותו, סימן שאני פשוט בן אדם עצבני, או שאני חרד מכבודי או משהו כזה. אם אני באמת דואג לשני, אז ההקפדה היא במידה נכונה, והאהבה היא במידה נכונה, והרחמים במידה נכונה. אני ארחם עליו בתנאי שזה יהיה לטובתו, אני לא ארחם עליו אם אני רואה שהרחמים רק מקלקלים אותו. אז זה הכל, איך זה, למה זה? כי יש שם אמת. אם יש אמת, אז הכל מסתדר. ברגע שאין אמת, ברגע שאני עושה חסד כדי לראות ג'נטלמן, או ברגע שאני אוהב מישהו כי הוא נחמד לי, או ברגע שאני כועס כי פגעו בכבודי, אין שם אמת. ברגע שאין אמת, אז האיזון מופר, ואז אנחנו כל הזמן עושים נזקים. אז אם רואים שעושים נזקים, אז יש אינדיקציה, אז אפשר להבין מזה שהחיבור עם השני הוא לא אמיתי. אחרת לא הייתי מזיק לו, אחרת לא היה... החוכמה של ההשפעה, גם של השפעה רוחנית וגם של השפעה של כסף או של מזון, כל השפעה, זה צריך להיות שבאמת ירצו של השני יהיה טוב, לא שאני אהיה המשפיע. זה עבודה, זה לא פשוט. דווקא לאנשים טובים יש פה עבודה קשה, שהטוב יהיה טוב אמיתי. זה פחות או יותר התמונה, והכל עובר דרך הדיבור, ואנחנו רואים באמת, אנחנו רואים שיש אנשים שמדברים, אז הדיבור נכנס, הדיבור הוא דיבור, דיבור נשמע ומתקבל. זה ביטוי של רבי נחמן בחלק א' בתורה י"ז. יש דיבור שהוא נשמע ומתקבל, ויש דיבור שאיננו נשמע ומתקבל. מתי הדיבור נשמע ומתקבל? הבן אדם מדבר אל מישהו. אם הוא רוצה באמת את הטובה של המישהו, אז הדיבור נשמע אצלו. אם הוא רוצה טובת עצמו, למרות שזה מדבר דברי אהבה וחסד, אבל השני לא קולט אותם, זה לא נדבק לו, הוא מרגיש משהו, לא, זה לא מדויק, זה לא מתקבל את זה. אז ממילא, אז אין לדיבור קיום, הדיבור לא עושה את העבודה. הרבה פעמים יש לנו בעיה, כשרוצים להזיז מישהו מהעמדה שלו לעמדה אחרת, אז צריך להיות את הדיבור הכי חזק. זה מאוד קשה, בדרך כלל בנראה מתנגד שרוצים להזיז אותו, אבל רואים לפעמים, זו השאלה, למה אני רוצה להזיז אותו? זו השאלה, אם אני רוצה להזיז אותו כי אני מרחם עליו באמת, או שאני רוצה להזיז אותו כדי שאני אוכל לצפוך לעצמי על השכם שאני הצלחתי, בפרט אם אחרים ניסו ולא הצליחו, אני בכלל, אני הצלחתי. אם אני ניגש ככה, אז אפילו אם אני אצליח, זה יהיה לחמש דקות, או לחמישה שבועות, או לחמישה חודשים. זה לא אמיתי, זה לא... אלה שבאמת השפיעו, תזכרו באנשים שהשפיעו עליכם בחיים, כל אחד כבר עבר ומה שעבר. האנשים שהשפיעו באמת ושינו אותנו, הם אנשים שהיו נקיים והיה אכפת להם מאיתנו, לא היה אכפת להם על עצמם. הם היו אומרים תותם דברים גם שהם צוחקים עליהם. זה נקרא שהעיקר קיום שלמות הדיבור על ידי האמת. אפשר לדבר יפה גם בלי אמת, אבל אין איזה קיום, בשטח אין איזה קיום. ושהאמת מאיר בדיבור על ידי שלושה שמות, בבחינת כן, אלוקים, השם, דיבר. יש חסד גבורה תפארת, אחרי זה יש את הדיבור. כי אלו שלושה שמות הם מקור האמת. ויש האמת, מה קורה של מקור האמת? המקור של האמת זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה לא השמות. הוא בעצמו שאין לו שם, הוא מקור האמת. אבל בדרך כלל בני אדם קוראים למילה מקור, הדבר הראשון שמתגלה לעיניים שלהם, זה נקרא מקור. מה שעוד יותר רחוק מהם זה כבר לא נקרא מקור. זה כבר מופשט מדי, כבר כמו מקור של מים. למה אני קורא מקור? לנביאה. יש איזה מאגר תת-קרקעי שם, אבל אני לא מתייחס לזה, אני מתייחס לנקודת הנביאה. המקור שבו אנחנו מקבלים את האמת, דרך מה אנחנו מקבלים את האמת, בשלושת המידות האלה מאוזנות. ועל ידם מאיר האמת בדיבור, דהיינו בריבוע הדיבור, עכשיו מכאן נתחיל איזה סוגיה, זה כאילו בסוגריים, איזה סוגיה שלמה שיש בדיבור ארבעה חלקים, היינו מבחינת ארבעה חלקי הדיבור. הוא הביא כאן דוגמה לכל אחד מארבעה חלקי הדיבור, אבל הדוגמה היא רק דוגמה באלמה, זאת אומרת הדיבור באופן עקרוני נחלק לארבעה חלקים. צריך רק איזה הקדמה קטנה, לפני שהולכים להבין את זה. יש בהלכות עדות, זה כתוב, בהלכה זה כתוב לגבי... דיני מקדף, שם המשפיע, מכניסים את גדול העדים ואומרים לו, אמור מה ששמעת. אחר כך מכניסים את השני והוא אומר, שמעתי כמו ששמע הראשון. ומה זה נקרא גדול העדים? מי זה גדול הידיד? ואם שניהם באותו גודל? מחפשים כרגע את הגדול. ואם באותו גודל, מה שייך להגיד גדול הידיד? אז הוא שואל, בלקוטי הלכות, רבי נתן שואל את השאלה הזאת, הוא אומר שכששני בני אדם נפגשים, תמיד יש אחד יותר גדול ואחד יותר קטן באיזשהו בעניין מסוים. לא יכול להיות ששני אנשים שווים לגמרי בכל השטחים, בכל העניינים. אז בעניין הזה של אמירת עדות, בעניין הזה של למסור אינפורמציה, של להיות מדויק בפרטים, אז זה יותר גדול. יכול להיות שלצייר ציור הזה שני יהיה יותר גדול, אנחנו לא מבזים אותו. אבל תמיד יש מישהו, השם יתברך לא עושה פעמיים אותו דבר. יש תיאוריה כזאת שלכל בן אדם יש אח תאום באיזשהו מקום, מכירים את התיאוריה? יכולים בקצה השני של כדור הארץ, וכל אחד יש מישהו שהוא בדיוק כמו, אבל חייב להיות, אני לא יודע אם זה נכון, אני לא יודע אם זה נכון. אומרים ככה, היינו גם אומרים שיכול להיות שזה נכון, אין לי ספירה על זה, אבל להגיד שזה ממש אותו דבר זה לא יכול להיות. כי אפילו לאורך ימים ושנים, ואפילו בגלגול לא באים פעמיים אותו דבר. אין דבר כזה. אז תמיד יש אחד יותר גדול ואחד יותר קטן. עכשיו מה שיוצא, כשמדברים אחד עם השני, אז תמיד יש משפיע ומקבל. יכול להיות שכשאני מדבר אני משפיע, וכשאתה עונה לי אתה משפיע. אבל תמיד הדיבור לא ממש בגובה העיניים. אבל מה? כשמדברים על משפיע ומקבל, אז יש לפעמים עוד שני בחינות. יש בחינה שבן אדם עדיין לא הגיע למדרגה של מקבל. וכמו שאומרים בסליחות, דלתיך דפקנו רחום וחנון, אל תשיבנו ריקה מלפניך. אני עוד עומד בחוץ ודופק על הדלת, כשתפתח לי את הדלת, אז אני אעמוד לפניך כי אני בפתח. עכשיו אני אומר כי אני מחוץ לפתח. זה כמו, בושתי ונחלמתי להרים אלוקיי פניי אליך. הוא עוד מבקש, הוא אומר הקדמה לדיבורים, עוד לפני, זה דיבור של אחד שהוא רוצה להיות מקבל, הוא לא מקבל אותו. זה יכול להיות מכל מיני סיבות, אבל יש דבר כזה. עכשיו, לעומת זאת, גם במשפיע שמדבר אל המקבל, יש לפעמים שהמשפיע הוא כל כך גדול וכל כך אינסופי, שכולם לגביו הם כלא, הם כעין ואפס. אז הוא צריך איכשהו להוריד את עצמו לאיזשהו מצב כזה שבו אפשר לקרוא לו בשם משפיע, ואיך כתוב, הוא יהיה לך לרב. הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלוקים. אז התרגום מתרגם, אתה תהיה לו לרב. מה היה קודם, לפני שהשם אמר למשה, אתה תהיה לו לאלוקים, אתה תהיה לו... אלוקים שם זה לשון מושאל. אז הוא היה כבד פה וכבד לשון. מה זה כבד פה וכבד לשון? בחסידות כתוב, הוא היה כבד פה וכבד לשון, הוא היה למעלה מעולם הדיבור. אומרים, אני שמעתי מרבי יעקב שכטר, משיבת המקובלים, הוא אמר שמסתפרו, אומרים שהבעל שם טוב אמר שאם הוא היה מעולם הדיבור, אז היה ממלא את כל העולם עם דברי תורה. הבעל שם טוב לא דיבר הרבה, אז הוא לא דיבר הרבה. בכתב נשאר ממנו רק פירוש על פרק אחד בתהילים. זה מה שהוא כתב. וגם זה מלא קבלה. וכל היתר זה הכל בעל פה, וזה לא נשאר כל כך הרבה, כמה ששמרו על זה. לא... שניים, שלוש ספרים, כמה? ארבע ספרים אפשר לעשות את זה. הוא היה למעלה מבחינת הדיבור, אבל הוא נתן לתלמידים שלו כאלה דברים שאחר כך הם פתחו את הפה ודיברו, והם דיברו ודיברו ודיברו ומילאו את העולם כולו עם תורה. אז יש בחינה כזאת שבן אדם עוד למעלה מלהיות משפיע. ואפשר להבין את זה גם בחיים שלנו, שיש לפעמים שבן אדם מרגיש משהו מאוד חזק, ובגלל שמרגיש את זה מאוד חזק, הוא לא מסוגל לבטא את זה. יש לפעמים שלבן אדם יש צורך כל כך גדול, שזה כל כך לוחץ עליו שהוא לא יודע בדיוק מה לבקש. אז הנה יש לנו את שתי הקצוות. כל אחד שכל כך לוחץ אותו שהוא לא יודע מה לבקש, הוא לא יכול להיות מקבל. והשני שהוא כל כך, אדרבה, הוא כל כך בעניין, שהוא לא יודע איך להגיד אותו, הוא עדיין לא נותן, הוא עדיין לא משפיע. עכשיו לכולם יש דיבור. הדיבור של אותו אחד שעוד לא יודע לבקש, אז הוא מבקש שזכה לבקש. ואותו דבר, אותו אחד שעוד לא יכול לדבר, אז הוא מרים את העיניים ומחכה שהשם ייתן לו דיבורים, אבל זה הדיבור שלו. אז יש ביחד, סך הכל, ביחד עם השניים האלה שכן יכולים לדבר, יש לנו ארבעה סוגים של דיבור. ואם תסתכלו טוב, אז כל הדיבורים שבעולם מתחלקים לארבעה סוגים האלה. זה לא ארבעה סוגים בדיבור, זה ארבעה סוגים ביחד שבין המדבר והשומע. זה ארבעה סוגי יחד.
מה יותר גבוה?
הוא לא מחלק כאן, גבוה ולא גבוה. הוא רק אומר שבכל... הנקודה כאן היא אחרת לגמרי, בכלל, הוא שם אותם אחד ליד השני. הנקודה היא שבכל איפה שאתה לא נמצא, שזה יהיה אמיתי. יכול להיות, רק בשביל להסביר את זה קצת יותר טוב, יכול להיות מציאות שמתי שכל כך לחצתי שלא יכלתי לדבר, זה היה אמיתי. עכשיו שאני כבר יכול לדבר, אבל אני כבר יכול להוסיף עוד כמה מילים שהם לא בדיוק אמיתיים. ולהפך, יכול להיות גם כן, יכול להיות שזה שאני לחוץ כל כך שאני לא יכול לדבר, זה עצמו לא אמיתי. כי בעצם אני בסביבה תומכת, מועדים אותי וכל זה, ואני אפילו לא יודע. ואותו דבר להפך, אותו דבר, אותו אחד שחושב שהוא לא יכול להוריד את עצמו, הוא כן יכול להוריד את עצמו, הוא לא יודע. זה לא אמיתי, ואותו אחד שמדבר, שכן משפיע, ודאי שזה יכול להיות אמיתי ויכול להיות לא אמיתי. כי זה הרבה הרבה אפשרויות. יכול להיות שבן אדם מדבר על דברים שעוד לא ראוי לו לדבר עליהם, שעוד לא שם, מה אתה מדבר? יכול להיות למשל הפוך, יכול להיות שהוא אומר דבר, אבל לא בשם אומרו. אם היה אומר את זה בשם אומרו, אז היינו סולחים לו על זה שהוא עדיין לא שם, כי אומרו היה שם. כן? יש בזה המון המון פרטים, אי אפשר להתפרס על כל הפרטים. הנקודה המרכזית שהוא מדבר עליה, שלושת השמות שדיברנו קודם, של הקל, אלוקים, השם, וחסד גבורה תפארת, והאיזון בין ההנהגה, זה כבר לשמור על זה נכון בכל חלקי הדיבור. ואמרנו כבר, איך? מתי זה נשמר? מתי שהבן אדם הוא באמת דורש טובת זולתו. אם באמת אכפת לו השני, אז זה נשמר. אז איך שלא נהפוך את זה? זאת אומרת, גם כשאני בא לבקש ממך משהו, מה שצריך להיות בפנימיות המחשבה שלי זה הטובה שלך. זה קצת הפוך מה שאנחנו רגילים לחשוב. אני בא לבקש לעצמי, אז אני מבקש לעצמי. החז"ל לימדו אותנו שיותר ממה שהבעל הבית עושה עם האני, האני עושה עם הבעל הבית. למה הם סיפרו את זה? אז קודם כל הם סיפרו בשביל הבעל הבית שרוצה לתת. אבל יש בזה עוד עניין. הם סיפרו את זה בשביל האני, שהאני התכוון גם לעשות טובה לבעל הבית. יש... נזכרתי עכשיו לסיטואציה שהייתי ילד קטן ואני לא זוכר את הכל, אני מתנצל, בשביל אני אומר שאני זוכר את זה מילדות. נכנס הבית היהודי שחזר מהרבי, היום בדיוק ההילולה שלו, ג' תמוז. נכנס הבית היהודי שחזר מהרבי, אבא שלו שואל אותו מה הרבי דיבר, אז הוא אמר לו שהוא שאל איזו שאלה שיש מקום שמשמע שנובעים צדקה שצריך לתת עם כוונה. וזה הפך דברי חזל, הפך דברי הבעל שם טוב. הוא הביא איזה חזל שמשמע שצריך לתת עם כוונה, אבל מהפך זה, אבל אומרים בשם הבעל שם טוב שיש שני דברים שלא צריכים כוונה. איזה שני דברים לא צריכים כוונה? למקווה וצדקה. הוא מביא לזה ראיות. הצדקה כתוב שאם מישהו מאבד כסף ואני מוצא אותה, זה נקרא שהוא נתן צדקה, אבל בלי כוונה. ואותו דבר במקווה, אם מישהו נפל למים, הוא גם נהיה טהור. אם הוא נפל למים, הוא לא הייתה עליו חציצה, הוא נהיה טהור. אז הוא לא צריך להתכוון. ופה מדברים על, גם על כוונות, מדברים על כוונות שצריך לכוון במקווה, שצריך לכוון בצדקה. ואני זוכר מה שהוא אמר את התירוץ על הצדקה. אני זוכר את הניגון, איך שהוא דיבר את זה. שבכוונה בצדקה באמת לא מתכוונים לעשיר, אלא מתכוונים לעני. העשיר, היות שהוא נותן, אז מבטרים לו על הכוונה. אבל העני מקבל, אם אין לו כוונה טהורה, אז מה הוא עשה? אז העיקר זה שהעני יהיה לו כוונה. מה הוא צריך לכוון? שהוא גורם, הוא עושה טובה לעשיר, הוא מזכה אותו במצווה. זה עבודה קשה, כי הרי, מילא, לעשות מצווה לתת כסף לשם שמיים, זה לא בעיה, במקום כל אני מפיא, זה מישהו פנייה בזה. אבל לקבל לשם שמיים, זה עבודה. הממלא זה צריך להיות, גם הדיבור של המקבל צריך להיות עם אמת. עם כוונה, עם כוונה לעשות באמת טובה לנותן. אני בא להתייעץ עם מישהו, אני צריך לעשות לו, אני צריך לעשות לו טובה. אני בא לבקש ממנו תרומה, אני צריך להתכוון לעשות לו טובה. זה עבודה.
אבל אז אני בעצם הופך לנותן.
מה?
בכוונה הזאת אני בעצם הופך לנותן.
בכוונה הזאת אני הופך להיות נותן. יש עניין כזה בגמרא, בקידושים, ובקידושים. אם אדם חשוב, ואותו דבר, יש עוד דוגמאות, יש כמה וכמה דוגמאות, שבעצם המקבל נותן לפעמים יותר מהנותן. אבל מה זה תלוי, זה תלוי בלב. זה דבר שרק השם רואה אותו, אף אחד לא יכול לדעת אותו. יש לפעמים סתם חסד, בן אדם מאוד רוצה לתת, ואנחנו לא רוצים להיות מקבלים, אבל הוא כל כך רוצה שעושים לו חסד שמקבלים ממנו, זה עוד. עוד יופי. אבל תמיד הכוונה צריכה להיות לטובה. וממילא, אם באמת רוצים את הטובה של השני, אז זה הופך להיות מדויק, זה הופך להיות... אם אני רוצה את הטובה של עצמי, אז אני יכול להזיק לשני. אם אני רוצה את הטובה של השני, אז אני עושה את זה נכון. ואיך שלא נהיה, באיזה מקום של דיבור צריך להיות האמת. עכשיו, כאן הוא מתחיל, קודם כל הוא מביא ראייה, תמיד ככה, כמו רבי נחמן, לפני שהוא מתחיל להסביר עניין, אז הוא מגלה דבר חדש, שזה מביא ראייה או מפסוק או ממרמה חוזר. בדרך כלל מפסוקים. כי יש ריבוע הדיבור. ועל כן, כשהיו ישראל בגלות, יש ארבעה חלקי הדיבור, והיה הדיבור בגלות נאמר במשה, עם ישראל היו בגלות, השכינה הייתה בגלות, עם ישראל זה עברי השכינה. השכינה זה הדיבור, מלכות, מלכות פה, תורה שבעל פה קרים אליו. הדיבור היה בגלות, בשביל זה קיבלנו מצווה שנקראת פסח, כשהפה ידבר, כי אז הדיבור היה בגלות, הדעת הייתה בגלות, הדיבור היה בגלות. הרי משה רבנו היה כבד פה, משה שהיה אמור להיות הגואל. ועם הדעת שלו הוא הבין שהוא לא ראוי לגאול ושהוא לא מסוגל לגאול. זה היה ביטוי במישור הפרטי של משה למצב הכללי של העם. כל מה שהיה בעם משתקף בו. אז כתוב שם לא איש דברים אנוכי, הוא אמר שאין לו דיבור, ואז הוא אמר גם אתמול, גם משלשום, גם אז דבר לך אליו דרך. אז יוצא ביחד שזה ארבע, אני לא איש דברים, גם אתמול, גם שלשום, וגם אז דבר לך אליו דרך. אין לי את כל ארבעת חלקי הדיבור, וזה הוא מדייק שיש ארבע חלקים בדיבור. זה מבחינת ריבוע הדיבור, ארבעה חלקי הדיבור. עכשיו זה מרומז בתוך הפסוק. במילה יש דברים מרומז דיבור אחד, במילה מתמול, זה מרומז בצורה נפלאה, תכף נראה. כי יש דיבור של צדקה. מה זה דיבור של צדקה? זה דיבור שמשפיע, נותן למקבל. זה משפיע אמיתי ומקבל אמיתי. זה הדיבור של צדקה, מבחינת מדבר בצדקה. הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, אני מדבר בצדקה רב להושיע. זה כתוב בישעיהו. זו מבחינת היתרון שיש לאדם על החי, שהוא הדיבור, זה היתרון שיש לנו על בעלי חיים, שהוא גדר האדם, הוא מבחינת צדקה, שהוא גומר חסד עם הבריאות, שזה גדר האדם שדרכו לגמור חסד. ולזה קוראים צדקה. הבן אדם גומר חסד לא בגלל שהוא חושב שהוא... משהו, זה צודק שהוא ייתן צדקה, זה צדק. מה שאין כן החי. זה שנאמר נעשה אדם, הוא מביא, זה קטע מקדמת הזוהר, הוא מביא שם, כתוב נעשה אדם, ובמצוות הצדקה כתוב גם כן עשייה, במגילת רות. שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז. לא כתוב אשר עשה עמי היום, כתוב אשר עשיתי עמו היום. רות הלכה ללקט לקט שפחה ופאה בשדה של בועז, והיא אומרת שהיא עשתה איתו. הייתה צריכה להגיד שהוא עשה איתה. אבל זה כל מה שדיברנו קודם, הוא אומר שם בפסוק הזה. שם האיש אשר עשיתי עמו היום, מה אתם צדקה? אף כאן צדקה. נעשה אדם, זה נעשה בעל צדקה. בן אדם שלא נותן צדקה, לא רוצה לגמור את המשפט. אבל בן אדם, אם הוא אדם, הוא נותן צדקה. הוא לא, אם הוא רואה שלמישהו חסר, אז הוא ישלים לו את הפתרון. שעל ידי צדקה נקרא אדם. כי הצדקה שמשם הדיבור הוא גדר האדם, כנזכר לב. וזו בחינת לא איש דברים אנוכי. אין לי דיבור, ואני לא יכול לעשות צדקה, השם שלח אותו לעשות צדקה, עם בני ישראל. הוא אומר, אני לא איש דברים, אני לא יכול, אני מגמגם. אני לא יכול לעשות את הצדקה שאתה שולח אותי. היינה הדיבור של הצדקה, וכתוב שם איש, בחינת טוב איש חונן ומלווה, חלקי דבריו. פלא נפלא, אתה עושה את זה. טוב איש חונן ומלווה, חלקי דבריו במשפט. בפסוק הזה עצמו כתוב כל העניין מה שלמדנו. הבן אדם הוא חונן ומלווה, ובגלל שהוא עושה חסד, אז הוא מחלקל דבריו במשפט, ולא מדבר דברים שלא צריך לדבר. ואם בן אדם עושה חסד, אבל הוא מוסיף עוד מילה אחת, ואז השני יוצא ממנו עם מצב רוח קודר. את המילה הזאת אומר, עוד צחוק אחד, עוד מילה אחת, עוד משהו, זה כבר. מחלקל דבריו במשפט, זה מידת אמת. ולעשות את זה מאוזן ונכון. ועל זה כתוב איש. טוב איש. והוא אומר, לא איש דברים הנושא, אני לא יודע את המלאכה הזאת. לא יכול. היינו במלוכסת הצדקה. אז רואים שיש מציאות של דיבור כזה. רק היות שהדיבור היה בגלות, משה לא ידע שזה הוא. כתוב בחתן סופר, נדמה לי שזה כתוב, אורים במכתב או בחתן סופר על התורה, אני לא זוכר. אני לא ראיתי את זה אף פעם לפנים, תמיד ראיתי רק ציטוטים. חתן סופר מאוד מפורסם. משה רבינו, כשהיה צריך לגאול את ישראל, היה כבר בן 80. ולא היה לו מושג מי יגאל את היהודים. לא היה לו מושג. 80 שנה הוא חי בעולמו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא ידע איזה תפקיד מחכה לו. ובאמת זה התבטא בהתגלות בסנה. הוא התחיל לעשות כאן, לא יודע, לא רוצה, מה פתאום, למה אני? ובכלל הוא התגלגל כל הזמן בארצות אחרות כתוב במדרשים. הוא הרי ברח. הוא הראה לי את המצרי, הוא ברח, זה לקח עשרות שנים עד שהוא חזר. והקדוש ברוך הוא שלח אותו, ותוך כדי שליחות הוא אמר לו, לך בכוחך זה, אז הוא נתן לו כוח חדש, שם כתוב, הראשון כתוב שהוא נתן לו נשמה חדשה, שהוא הכניס בו את נשמת הגואל, שזה בעצם הנשמה של משיח. רק לא בדרגה הזאת שהתגלה אצל משיח, אבל משה זה משיח, כך כתוב בזוהר. הוא נתן לו את נשמת משיח, ואמר לו, לך אתה תהיה הגואל. ועד אז באמת הוא לא יחד. והתחלת הגאולה של היהודים היה הרגע שמשה קיבל את הנשמה הזו. זה היה התחלה. מכל ישראל הוא גוף אחד. משה היה הראש. אז למי מראים את הכיוון? לראש. משה עוד בהתחלה, כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אז הוא היה לפני כל העניין הזה. אז הוא לא הרגיש את זה, אמר לו, יש דברים עליכם. הוא באמת לא יכול, הוא באמת לא יכול. הם רוצים להבין את הכל, זה בכל אופן, לא מובן. הרי אחרי הכל הוא אמר עדיין שלח נביא תשלח. עד שבסוף כתוב ואיחר אף השם במשה. ככה נתנו לו את הכוח בצורה של חרון אף, מה העניין? יש פירוש נפלא, זה כותב מורן וכתוב. אני לא זוכר בין התורה, אנחנו נתקור יחד. תורה יחד, כן, כתוב שם כך, כתוב שלפעמים מידת הדין שמקטרגת על בני ישראל, מתלבשת במנהיגים, שהם מנהיגים אמיתיים, וגורמת להם להרגיש שהם לא ראויים להנהיג. והם חושבים שזה אמיתי, שהם באמת לא ראויים. אבל בעצם זה כתרוג. וזה מה שהקדוש ברוך הוא גילה לו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אחרון אף שלי שיש לי על בני ישראל, שמחת עבודה זרה, אחרון אף שלי יתלבש בך. אז לכן אתה חושב שאתה לא ראוי. אבל תדע לך שזה לא שייך אליך. זה רק מחשבה כזאת, ועל זה אתה צריך להתגבר. אז הוא נתן לו באמת את הכוח. יכול להיות שנתן לו את הכוח קודם, אבל הוא לא זיהה. זה דיבור אחד. עכשיו אנחנו נראה את הדיבור השני, זה דיבור של מישהו שהוא עדיין לא מקבל בכלל. הוא רחוק מלהיות מקבל. יש דיבור של תשובה. בחינת, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. הוא לא כתוב לדבר. לא כתוב פה דברו ושובו אל השם. כתוב, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. מיד אחרי זה כתוב, אמרו אליו, כל פיסה אבון וכך טוב הוא שמע, נאשר מה פרי שפתנו. אבל בהתחלה כתוב, קחו עמכם דברים. זאת אומרת, תכינו לכם דברים ש... כשהגיע הזמן שתוכלו לדבר אותם, שתפתחו את הפה ותדברו איתם. עכשיו אתם עוד לא יכולים לדבר. אבל תכינו לעצמכם דיבור. זה בן אדם שהוא לא מקבל, הוא דומד בחוץ. הוא עומד עם, אין לו את החוצפה לבקש בכלל. הרבה פעמים קשה לנו לבקש סליחה. אז יש לפעמים שזה בא מהצד הרע, שאני מתבייש מה, ללכת להשפיל את עצמי לבקש סליחה, בכלל מי הוא בכלל, מה עשיתי לעובד. אבל יש לפעמים שקשה לבקש סליחה דווקא בגלל שפגמתי, בגלל שאני מרגיש שעשיתי לא טוב, ואני מתבייש להראות את הפנים שלי. קשה לי. הייתי מעדיף לקבור באדמה ולא לבוא לשם. זה דיבור שבן אדם עוד לא מקבל בכלל, עוד לפני, הוא תרום, תרום לידה מה שנקרא. הוא עוד לא נולד, הוא עוד לא קיים, הוא עוד לא מדבר. קוראים אחרי דברים ושובו אל השם. ויש, זה התחזקות גדולה, הקטע הזה. זאת אומרת שגם אחד שבמצב הזה יכול לעשות תשובה. זה לא אומר שזה מחסום, זה לא מחסום, להפך. זה מגדיל את המעגל. זה מבחינת דיבור של תשובה, כמו שכתוב, ותאמר שובו בני אדם, כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול, וזה מה שכתוב בפסוק, לא איש דברים אנוכי, גם אתמול. זה הדיבור השני, הדיבור של אתמול. למה אתמול שייך לתשובה? כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול. מה המשמעות של הפסוק, אלף שנים בעיניך כיום אתמול? זה אותו משמעות של ימינו כצל עובר. זה עובר צ'יק צ'אק, הנה... היה לי חבר שהיה אומר לי, איזה בחורים בישיבה, אני יודע, היה מוגר מהם קצת. היה אומר לי, חכה חכה, אתה עובד איך החיים הולכים. הנה אתה ככה, הנה אתה, עכשיו אתה בחור ואתה זה, הנה אתה עוד מעט יראו אותך עם מגלת ילדים, וחמש דקות אחרי זה יראו אותך הולך עם הזקנה להגיד סליחות לפני ראש השנה. כל החיים זה כבר היה בחור צעיר, זה היה פלא, איפה היה לו את ההשגה הזאת? בגיל שלי אני כבר מבין את זה. אבל ככה זה, ימים ידבר וברוב שנים יודעו חוכמה. מישהו חכם, אז כל מה שהרוב שנים הודיע, החוכמה גם יכולה לספר באדם. אז הוא הספיק את זה מיד, אבל זה העניין של מתמול. כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור. אלף שנים, אבל בעיניך זה כי יום אתמול. וזה מביא את האדם לחזור בתשובה. הוא רואה שזה לא, זה לא ממשיך לעולם רעי. צריך לקחת אחריות. יש דיבור של עשירות. היינו עשירים קרובים למלכות, שזה דיבור של מקבל. העשיר שהוא קרוב למלכות, הוא יכול לעמוד לפני המלך ולבקש ממנו. יש לזה קירוב ושייכות ממנו למלך. זה לא כמו העבד שברח וחטא וגנב, ועכשיו הוא מבקש שיקבלו אותו חזרה. הוא כמו אחד שבא לחזור בתשובה, הוא עדיין רחוק. אבל העשיר הוא קרוב למלכות, המלך מגייס איתו לפעמים. אין עשיר אלא בדעת. זה כמו צדיקים שעומדים בתפילה לפני השם. זה דיבור של מישהו שהוא כבר כן מקבל. שהם מבחינת שלושת השרידים. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה שלושה שרי גאים. היינו עשירים קרובים למלכות. שם יש סיפור על החלום של שר המשקים. מה היה החלום של שר המשקים? הנה גפן לפניי, ובגפן שלושה שרידים, וכוס פרו בידי, ויקח את כוס פרו והשחת, השחתו שם את הענבים, ונתתי את הכוס על כף פרו. חז"ל דרשו על שלושת השרידים, שזה בעצם מרמז על שלושת השרים, אז יש שלושת השרים אצל פרו. פרו היה לשר הטבחים ושר האופים ושר המשקים. אבל החז"ל דורשים, רש"י מסביר שם, שזה מדבר על, זה משהו כללי, בכל דור יש כאלה, שהם קרובים למלכות, והם משרתים את המלך, אז הם ככה מרגישים קרוב אל המלך, ויכולים לדבר איתו. שלושה שרי גינים, היינו השרים קרובים למלכות, שיש להם מבחינת דיבור, מבחינת חן שפתיו ראהו מלך. הם חברים של המלך, יכולים לדבר איתו. היינו הדיבור של הקרובים למלכות, זה מרומז בבחינת מי שלשום, בבחינת שלושת השריגים עליו. היינו הדיבור של השרים קרובים למלכות. עכשיו, למה באמת זה שלוש? אני לא יודע, יכול להיות שזה קשור עם השלוש שדיברנו קודם, עם הכל אלוקים השם, עם החסד גבורת ישראל. אני לא בטוח. ויש דיבור של מלכות. מה זה דיבור של מלכות? שהמלך מדבר עם העבדים. קודם היה לנו את העבד שמדבר עם המלך, ודיברנו על הדיבור של התשובה. עכשיו יש את הדיבור של המלך שמדבר עם העבדים, וזה דיבור הפוך, זאת אומרת, זה דיבור של מישהו שהוא עדיין גבוה יותר מלהיות משפיע, ואף אפי כן הוא מדבר. בחינת מלכות תה, זהו בחינת גם מאז דבר לך. בחינת נכון כסעך מאז. תקשיבו טוב למה שמתחבא במילים האלה של נכון כסעך מאז. מה זה אומר? תעזבו אותי עם הפשט. מה זה אומר? איזה רושם זה עושה? כששומעים את המילים נכון כסעך מאז, על מה זה מדבר? על משהו נעלם, נכון כסעך מאז, מעולם עתה. וכמו שאומרים, קדם קדמתה. כן? משהו. עתיק יומין ישיר. בדרך כלל, כשאומרים על משהו, מדברים על משהו מאוד גבוה. ככה זה, ככל שזה יותר חדש, זה יותר נמוך. אבל זה נתפס. הסדר של העולמות זה מלמעלה למטה. אז נכון כסעך מאז, זה הדיבור שמגיע מהכיסא שהוא נכון מאז. זאת אומרת, זה הדיבור של המלך שהוא עדיין לא הוריד את עצמו לדיבור של מה שנקרא שכדבר איש את רעהו. הוא עדיין שם ומשם הוא מדבר. האמת שכל כל התורה כולה ניתנה מהמקום הזה. רק זה ירד אחר כך כדי שנוכל להבין את זה. אז יורד ויורד, יש השתלשלות בתורה, יש התחדשות בתורה, יש הרבה עניינים בתורה. אבל המקום של התורה הוא מגיע להפך, זה יותר גבוה מכל כמה שהמקום של הבריאה הוא מתחיל גבוה, המקום של התורה זה עוד יותר גבוה. אבל מצד שני, אבל לא צריך לשפח את הקרוב השם לכל תורה. כמו שבבריאה, אז השם נוגע ישירות בכל נברא. אפילו אם הוא מיקרוסקופי, הוא קטן והוא לא חשוב, אפילו אם הוא תמה, זה לא משנה. אף אחד לא בורא אותו, רק השם בעצמו. את השפע הוא מקבל דרך כל מיני, דרך היררכיה, אבל הבריאה שלו, הקיום שלו, ההוויה שלו, היא ישירות מהשם מתברך. אותו דבר בתורה. בתורה יש גם הרבה מדרגות. אנחנו מקבלים אותה מנכון כסחה מאז, ואנחנו מבינים אותה עם השכל הקטן שלנו, אבל הנגיעה של השם מתברך בתורה שאנחנו לומדים, היא ישירות לכל דרגה של לימוד. דיברנו על זה פעם, שילד לומד בבית ספר א' ב', כל עומד תורה. כי זה חבט אותיות התורה, ככה זה נקרא. למרות שהוא בכלל, אם המורה שלו הייתה יודעת שהיא מלמדת את התורה, אז היא הייתה נורא כועסת. חבט שהיא לא רוצה. אבל הוא כבר לומד תורה. עובדה. כי זה חבט אותי. אם הוא לומד את ה-ABC, הוא לא לומד תורה. אבל אם הוא לומד א' ב', אז הוא לומד תורה. זה עבוד לו. הוא לא יכול לעשות לי שום דבר. והאמת מאיר בריבוע הדיבור הנ"ל. עכשיו, איך אנחנו זוכים, ואנחנו כל הזמן מדברים את כל ארבעת חלקי הדיבור האלה, איך אנחנו זוכים שצריך לעשות איזו עבודה שנזכה שהדיבורים שלנו יהיו אמיתיים? אנחנו חיים בתוך עולם של שקר, והמובן מאליו, בפרט היום, בפרט היום, היום המובן מאליו הוא שכל מה שאתה עושה זה לצורך עצמך. תקשיבו איך מראיינים פוליטיקאים. פעם היו שואלים שאלות אחרות. היום שואלים, רגע, מה יוצא לך מזה? זה בעצם כל השאלות ששואלים. לא שואלים למה אתה נלחם ושנתת לו מקום לענות על אידיאל. שואלים אותו מה יוצא לך מזה, וככה הוא גם עונה, כי אם הוא יגיד שזה האידיאל ולא יוצא לו מזה כלום, הוא יראה את טמבל. והוא לא רוצה לראות טמבל כי הוא באמת לא אידיאליסט. אם היה אידיאליסט לא היה אכפת לו לראות טמבל. אבל איך שלא נהפוך את זה, אנחנו חיים בעולם של שקר. קשה להיות אמיתי בעולם הזה. ואנחנו צריכים לעשות איזשהו התערות הדלטטה בשביל לזכות שבתוך הדיבור שלנו יאיר אמת, שמדבר דברי אמת. אז האמת מאיר בריבוע הדיבור הנ"ל על איזה שלושה שמות הנ"ל, שהם כל אלוקים השם, הוויה, ומה ההתערות הדלטטה בשביל לקבל את שלושת השמות שיאירו בדיבור שלנו, שהם מבחינת תפילה, ותורה, זאת אומרת להתפלל וללמוד, ונסביר את הכל בהמשך, ושידוכים וזיווגים, רואים מישהו שצריך שידוך, לדאוג לו. זה קשור עם שם הוויה, השם הכי גבוה. השני הדיבורים האלה, השני הדברים הראשונים שזה תורה ותפילה, קשורים עם שם כל ושם אלוקים. וזה שלוש עבודות שבן אדם עושה, שבהם הוא מתחבר לעיקר ושור של דפול אלמי. הוא מתחבר במקום כזה שהדיבור שלו לא ישקר יותר. זה פלא נפלא. אנחנו לא נספיק את הכל היום, אבל קצת רק על קצה המזלג, צריך להבין, העניין של החסד זה תמיד גילוי של למעלה מהטבע. אם החסד היה מאיר כפי שהוא, זה היה גילוי של למעלה מהטבע. הנקודה של התפילה נוגעת בלמעלה מהטבע. כי זה כתוב מפורש, איזה קשר יש בטבע בין זה שאני מבקש לזה שאני מקבל? זה לא לפי טבע. יהודים עושים יום תפילה לבקש גשם ומתחיל ללד גשם. זה לא בדרך הטבע. בכל אופן, לא בטבע של עולם העשייה הגשמי, זה ודאי לא. אז זאת אומרת שמתגלה כאן חסד והווילון זז הציד הרגע. אין כל כך את ההספר של מידת הדין. זה העניין של התפילה, לכן התפילה שייכת לשם כל. בתורה, אז עיקר העניין שבתורה זה לדעת מה לעשות איתה. ואת התורה צריך לקיים דווקא בתוך הטבע. אם אתם זוכרים, דיברנו, כשהתחלנו את התורה, דיברנו על הסיפור של הרבי מגור, שסיפור בחנוכה, על הניס של השמן. אתם זוכרים? אז אחת השאלות שהוא שאל, זה בעצם לא יצאו את החובה, זה השמן של נס. צריך שמן של זית. זו את השאלה. אחר כך הוא תראה שהשמן, הנס היה בקד ולא בשמן. אז נכנס בקד פשמונה שמן. לא משנה, אבל כל פעמים רואים, מצווה צריך לקיים בטבע. אי אפשר לקיים מצווה שלא בטבע. יש סיפור, הרב זבין מביא את הסיפור בהקדמה לסיפורי חסידים. בהקדמה של הספר. בעל התניא היה בית הסוהר, היו מעבירים אותו, בית הסוהר היה על אי בתוך הנהר. היו מעבירים אותו לחדר חקירות שהיה בשפת הנהר. אז היה עובר עם סתירה. אז היה זמן של קידוש לבנה, בתוך בית הסוהר לא ראו כלום, אז הוא ביקש מזה שמוליך את הסירה שיצא רגע, הוא רוצה לברך על ה... אז הוא לא רצה. אז אמר לו, אם אני רוצה אני אמית את הסירה גם אם לא תרצה, והסירה נעצרה. ואחרי זה הוא נתן לו להמשיך נמצא, ואחרי זה אמרנו, עכשיו תעמיד אותה. אז הוא אמר לו, כן, והוא העמיד אותה, והוא קידש את לבנה. אז הוא כותב שם, הוא כותב שהיה אדמור הרייד. הוא כותב שהוא היה ילד, הוא שמע את הסיפור, אז הוא לא הביא, עמדת כבר את הסירה, בעל כוחו של הגוי, אתה צריך את הטובות שלו, תקדש לבנה. למה הוא היה צריך לשחרר, שזה ילך, ואז לבקש ממנו רשות עוד פעם להעמיד, ואז לקדש את לבנה. כמו שגדלתי ולמדתי חסידות, הבנתי שאת המצוות צריך לקיים בדרך הטבע. לא בדרך נס. כל העניין של המצוות זה לתקן את הטבע. אז ניסים לסלול בפרשה אחת, הקיום מצוות בפרשה אחרת, זה מידת החסד, זה מידת הדין. דיברנו על זה, בשביל זה קוראים לזה דינים, שיעור דינים, איך אומרים? להלכות קוראים דינים. זה הכל מצומצם בתוך הטבע, אבל גם נראה צמצום, אליבא זה תורה, זה נראה צמצום. צריך להיות בדיוק אצבעים על אצבעים, וגימל צפחים ודלת צפחים, וגימל מחיצות, וכל מיני הגדרות, אבל האמת שזה רצון השם, וזה למעלה מכל העולמות. ואחר כך השידוכים והזיווגים זה מרמז על שם הוויה, שזה מידת התפארת שהיא מזווגת את כל המידות יחד. וזה נראה, זה הקטע הכי עמוק פה.
יש בחינה גם בתורה שהיא חסד,
תורת חסד. יש תורת חסד, זה הלומד תורה על מנת ללמדה. זה נגד הטבע האנושי. מה שתורת,
מה היא חסד? שהקדוש ברוך הוא
דרכה... לעשות שלום בעולם.
לא, אפילו מצד השם, שהוא רוצה דרך התורה לברוא את העולם, שהכל בעצם זה מגמה של חסד.
תחילה למה מחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מכן שתף עם מידת הרחמים, אז הוא כותב בשער הלכות והאמונה, שזה אותות ומצטים של התורה, וצדיקים שיש בעולם, הנוכחות של צדיקים, זה שיתוף מידת הרחמים. אבל עצם ההנהגה של העולם, אם תוריד את הצדיקים ואת הזה, אז הנהגה של העולם מידת הדין, גם היום.
בעצם הרצון לברוא את העולם על ידי התורה זה לא חסד?
הרצון לברוא את העולם הוא חסד, אבל הזרימה שזורמת בעולם זה מידת הדין. לעתיד לבוא יתגלה שהדין הזה הוא תכלית החסד. אנחנו חסר לנו עוד חלק בפאזל. אתה יודע מה חסר לנו? הדבר השלישי שדיברנו עליו בהתחלה. שבסוף נצטרך לראות בכל הנפרדים את האחדות. לא רק בקטנות את הגדלות, רק לראות את האחדות בכל. זה מחכה לנו. זה בעצם שידוחים וזיבוגים. נראה, כמה שנספיק, צריך לקרוא אותים. השם יעזור. אני רוצה לשאול. שם הזכור רואה מדבר על זה ממש בגלל.